Tonight's shiur, Parshas Tetzave, being sponsored, Lili Nishmas, Malka Netka, Bas Moshe, and Lili Nishmas, Yehoinasan, Binyamin, Ben Tzvi, by the Aaron family, and Lili Nishmas, Avimori, Rev Zeben Israel.
Ve'ata tetzave et b'nei Yisrael, ויקחו אליך שמן זית זר כתית למאור לעלות נר תמיד, באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו, מערב עד בוקר לפני השם חוקת עולם לדורותם, מאת בני ישראל. ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון, נדב, ואביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון, ועשית בגדי קודש, לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת. הפרשה שלנו, פרשת תצווה, עוסקת ברובה בבגדי כהונה. והשאלה הנשאלת היא, מדוע פרשת בגדי כהונה פותחת בדיני המנורה, בכל הדינים של הדלקת המנורה? אין מקומה של פרשה זו כאן. הרבה יותר היה מתאים שהפרשה הזאת תיאמר רק בפרשת אמור, כפי שהיא מופיעה שם, בקטע הראשון בצד שמאל, וידבר השם אל משה לאמור, צב את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זר כתית למאור לעלות נר תמיד, מחוץ לפרוכת העדות, באוהל מועד יערוך אותו אהרון, מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם, לדורותיכם, על המנורה הטהורה יערוך את הנרות לפני השם תמיד. ספר ויקרא, תורת כהנים, עוסק בכל דיני הכהנים, קורבנות, וכל הדברים שקשורים למקדש, למשכן. פרשת תצווה עוסקת בבגדי כהונה. השאלתנו הראשונה היא, מדוע פרשת תצווה, פרשת הבגדים, בגדי הכהונה, פותחת בציווי על הדלקת המנורה. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, מי שמעיין בפרשה, פרשת תצווה, מגלה שבפרשה הזאת מופיע מספר הפעמים הגדול ביותר, יותר מכל פרשה אחרת בתורה, שבה הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה. זאת אומרת, כמעט כל כמה פסוקים, ואתה תצווה, ואתה אקרב, ואתה אמור, כל כמה פסוקים, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אין פרשה בתורה כמו תצווה, שבו הקדוש ברוך הוא מדבר כל כך הרבה פעמים עם משה. ולמרות זאת, שמו של משה לא מופיע בפרשה. אומר בעל התורים, מדוע? בקטע השני, ואתה תצווה, לא הזכיר משה בזה הסדר, מה שאין כן בכל החומש, שמשעה שנולד משה, אין סדר שלא הוזכר בה. זאת אומרת, עד סוף ספר במדבר, שזה בעצם סוף התורה, משה רבינו מוזכר בכל פרשה. ספר דברים זה משנה תורה. ספר דברים, את כל הספר כתב מי? משה. אז לא ייתכן שמשה יכתוב את הספר, הוא יכתוב, וידבר השם על משה לאמור. משה לא יעשה את זה בחיים, דבר כזה. ויאמר אליי השם, וידבר אליי השם. אז זה מובן, שמו לא מופיע, הוא כתב את כל הספר. אבל עד סוף ספר ויקרא, במדבר, שמו מופיע בכל פרשה, חוץ מפרשת תצווה. למה? אומר בעל התורים, ואתה, מישהו, שאמר, מכינינה מספרך אשר כתבת, וכללת חכם, אפילו על תנאי בא ונתקיים בזה. זאת אומרת, אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא רוצה למחוק את עם ישראל, אומר משה, אם כך, תמחוק גם אותי. מכינינה מספרך אשר כתבת. אף על פי שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא לא ישמיד את עם ישראל, בכל זאת, כללת חכם, אפילו שזה על תנאי, זה היה הרי בתנאי, שאם עם ישראל לא יהיה, גם הוא לא יהיה. בכל זאת, כללת חכם גם על תנאי, מתקיימת. מתקיימת. איך היא התקיימה? שפרשה אחת בתורה, משה רבינו, לא מופיע בה. איזה פרשה? פרשת תצווים. זה העונש. שאלתנו השנייה היא, מדוע מכל הפרשות בתורה, נבחרה דווקא פרשת תצווה, להיות הפרשה ששמו של משה רבינו לא יופיע בה. בסדר, מגיע לעונש שפרשה אחת הוא לא יופיע. אבל למה דווקא פרשת תצווה? מה המיוחד בפרשה הזאת? שדווקא בה נבחר, הפרשה הזאת נבחרה שמשה לא יופיע בה. זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית. ממשיך בעל הטורים וכותב עוד הסבר. בהסבר הזה הוא כבר מסביר למה משה לא מופיע בפרשה. ועוד, שזו הפרשה מדברת בתכסיסי כהונה. זאת אומרת, כל דיני בגדי כהונה של כהן גדול. וממשה הייתה כהונה גדולה צריכה לצאת. אלא על ידי שסירב ללך בשליחות המקום, נטלה ממנו ונתנה לאהרון. לכן לא נזכר שמו של משה בפרשה זו מפני עוגמת נפשו. זאת אומרת, אומר בעל הטורים, משה רבינו היה צריך להיות כהן גדול. למה הוא לא קיבל את זה? כי שבעה ימים הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא דבר עם פרעה, בוא דבר עם עם ישראל, משה לא רוצה. רק ביום השביעי הוא אומר לו, טוב, שלח נא ביד, תשלח. בסדר, אני אלך. אז עכשיו משה רבינו שבעה ימים עובד ככהן גדול במשכן, ביום השביעי אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא אתה, מי? אהרון אחיך. קיבל עונש. העונש הזה גרם צער למשה. אז הקדוש ברוך הוא לא רצה שגם יהיה לו בושה. איזה בושה תהיה לו אם יזכירו אותו בפרשת תצווה עם כל בגדי הכהונה והוא עצמו לא לובש אותם? זה בושה למשה? אז לכן לא מזכירים את שמו בפרשה. כך אומר בעל הטור. אני לא מבין. הרי זה בדיוק הפוך. משה רבינו לא מופיע בפרשה? כל כמה פסוקים, ואתה תצווה, ואתה תגיד, ואתה. אז כל מי שאלו, רגע, רגע, איפה משה? ואז כולם ישאלו, מה קרה? ואז כולם ידעו שמשה קיבל עונש. איך אומרים בעברית? הפוך על הפוך. הקדוש ברוך הוא כאילו לא רוצה לצייר את משה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לבייש אותו, שבפרשה של בגדי כהונה שמו יופיע והוא לא ילבש את הבגדים, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא לא מזכיר בכלל את השם שלו. אמר רבא, בזה הרי שלא מזכירים את השם שלו, הבושה היא עוד יותר גדולה. כי אז כולם שואלים, איפה משה? אם הוא היה מופיע פעם, פעמיים, טוב, הוא לא מופיע כל פעם, לא נורא, לא כולם היו שואלים, העיקר שהוא מופיע פעם פעמיים. אבל אם הוא לא מופיע בכלל, אז כולם ישאלו, ואז הבושה תהיה יותר גדולה. אז מה הפירוש של בעל הטור? זוהי שאלתנו השלישית. אלה הם השאלות שאנחנו מבקשים לשאול בפרשה הזאת, ונראה פה דבר פלאי פלאי פלאים, ממש פלאי פלאים, שמגיע עד אלינו. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מדוע פרשת תצווה, פרשת בגדי הכהונה, פותחת בדיני המנורה? בעצם אין מקומה של פרשה זו של מנורה אצלנו. מה זה קשור לכל בגדי הכהונה? ב' משה רבינו היה חייב לקבל עונש שפרשה אחת בתורה, הוא לא יופיע. כי הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מכני נא מספרך אשר כתבת. למה נבחרה דווקא פרשת תצווה להיות הפרשה שהוא לא מופיע בה? ג' אומר בעל הטורים, משה רבינו לא מופיע בדווקא בזו הפרשה, כי היא עוסקת בבגדי כהונה, וכדי לא לבייש את משה, שלא זכה להיות כהן גדול, שמו לא מופיע. עד הרבה, זה קשה, כי הבושה היא יותר גדולה, כי אז כולם שואלים, למה משה לא מופיע? וכולם יקבלו את התשובה, כי הוא קיבל עונש. אז היה יותר טוב שהוא יופיע פעם פעמיים, וזהו. ואז לא ישאלו שאלות, אם הוא לא מופיע בכלל, זה מעורר יותר שאלות. אז מה הפשט בזה? אלה מהשאלות. בואו נראה פילי פליים. אבל כדי לענות על השאלות האלה, אם אפשר, פשוט תניחו את השאלות בצד, בואו ניכנס לאיזה עולם אחר, ודרך העולם האחר נחזור בחזרה לשאלות ששאלנו. ישנה משנה במסכת אבות. פרק ד' בקטע השלישי. בן עזאי אומר, עבירת למצווה קלה כבחמורה. הוא בורח מן העבירה. שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. אז הסיפה של המשנה מאוד ברור. מה זה עבירה גוררת עבירה? מצווה גוררת מצווה. אומרים, אומר בן עזאי בעצמו במדרש בקטע הרביעי, בן עזאי אומר מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה, כיצד? כתוב בתורה בפרשה, כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך. וראית בשביה יש שטיפת תורה, גויה, וחשקת בה. אמר הקדוש ברוך הוא אף על פי שיתרתי אותה לך, אמרתי לך, וגילך את ראשה, ועשתה את ציפורניה, כדי שלא תמצא חן בעיניך, שתשלח אותה. אם לא עשית כן, לא שמעת לי מה כתיב, כי יהיה לאיש בן צורר ומורה. מתוך כך, אותו בן צורר ומורה מה יהיה? כי יהיה לאיש חטא משפט מוות. הווה אומר, עבירה גוררת עבירה. ומצווה גוררת מצווה מניין. בתחילה נאמר, כי יקרה כן ציפור. מתוך כך, כי תבנה בית חדש. מתוך כך, לא תזרע כרמך כלאי. מתוך כך, לא תחוש בשור וחמור יחדר. מתוך כך, גדילים תעשה לך, הרי מצווה גוררת מצווה. פשוט. אומר בן עזאי, תפתחו את התורה בכמה מקומות, תראו סט של מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה. השכר של המצווה, שעושים עוד מצווה ועוד מצווה, השכר של העבירה במרכאות, שעושים עוד עבירה ועוד עבירה. ברור פשוט. אבל מה הכוונה? ברישה, עברת למצווה קלה כבחמורה. מה זה מצווה קלה? איך מודדים מצוות? המצווה הכי קלה, שילוח הקן. מה השכר? וערכת הימים. המצווה הכי קשה, כיבוד הורים. מה השכר? וערכת הימים. אז מה התורה רוצה? שלא נספור את המצוות. שלא נמדוד אותם. מה יותר טוב, מה פחות טוב. אז מה זה הווה רץ למצווה קלה כבחמורה? כותב הרמב״ם בפירוש המשניות, בקטע החמישי. כבר ביארנו פירוש זה המאמר בפרק י' מסנהדרין. וכבר העירו חכמים עליהם השלום על חידוש נפלא בתורה. יש בו זירוז על מעשה המצוות. והוא אמרו, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן, בידוע שאינן מועילות, שלא יהיה בהן דין ערי מקלט, עד שיובדלו השלוש האחרות שבארץ ישראל. אמרו, יודע היה משה רבינו עליו השלום, שאין שלוש ערים שבעבר הירדן קולטות מי שהרג בשגגה, עד שיובדלו השלוש שבארץ ישראל, שנאמר שש ערי מקלט תהיינה. ואומנם הבדיל אלו, לפני שאמר, ואילו באה מצווה לידי, הקיימנה. אומר הרמב״ם, בילה פלויים. הרמב״ם אומר, חידוש נפלא. מה זה מצווה קלה? משה רבינו מבדיל שלוש ערים בעבר הירדן. זו מצווה קלה. הוא ידע הרי שהוא לא יכול להבדיל עוד שלוש בארץ ישראל. ומה שהוא עשה זה כלום, כי הרי מקלט מתחילות לקלוט מי שהרג בשגגה רק שיש שש ערי מקלט, שלוש זה כלום, זה נקרא מצווה קלה. מה פירוש הדבר? אומרת, זה חידוש נפלא. מה כתוב כאן? זה באמת נפלא. אבל כדי להבין את זה צריך לראות רמב"ן בהקדמה לספר דברים בקטע השישי. כותב הרמב"ן, אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל. על המצוות אשר יזכיר בכל הספר, מתחילת עשרת הדיברות לפרשת ואתחנן. זאת אומרת, מי שרוצה מצוות בספר דברים, יחפש אותם רק מפרשת ואתחנן. מה זה עד פרשת ואתחנן? עד פרק A? נמשכו דברי הפתיחה הזאת. איזה פתיחה? מוסר. משה רבינו נותן מוסר. עד שישלים בהם בפסוק, ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, אשר איתם לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך כל הימים, פרק ד' פסוק מ'. עד כאן דברי מוסר. אז קרא משה אל כל ישראל, אשר היו לפניו, פרק ה' פסוק א', ואמר, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום. והתחיל בביאור התורה, בעשרת הדיברות, שישמעו אותם בביאור מפי המקבל, אותם מפיו של הקדוש ברוך הוא. ואחרי כן הודיעם, ייחוד השם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וכל המצוות שבספר הזה. זאת אומרת, אומר לנו הרמב"ן, ספר דברים, עד פרק ד' פסוק מ', מוסר. מאוד מוסר, של משה רבינו. מפרק ה' פסוק א', המצוות. בסדר. אבל, פותחים את החומש, הנה, בקטע השביעי, רואים פרק ד' פסוק מ', ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו, אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך כל הימים. ואחרי זה, יש תשעה פסוקים, שהרמב"ן, סליחה, כך זה נראה, מחק אותם מהתורה. פרק ה' פסוק א' מופיע רק אחר כך. ויקרא משה אל כל ישראל, ויאמר עליהם, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דבר באוזניכם היום. תשעה פסוקים על ערי המקלט. מה זה? למה הרמב"ן לא כתב אותם? פשוט מאוד. כי הרמב"ן בא ואומר, מוסר זה נחמד מאוד. מצוות זה גם נחמד. אבל לחבר את המוסר והמצוות, זה לא דבר פשוט. אפשר לדבר מוסר ומוסר, מגיעים למעשה, שכחו מהמוסר. איך מחברים מוסר ומצוות ביחד? צריך גשר. צריך משהו שיחבר אותם. מה מחבר אותם? פרשת ערי המקלט. דהיינו, משה בא ואומר, כשיהודי עושה מצווה, זה לא רק כי הוא מפחד מהקדוש ברוך הוא. זה לא רק כי הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. יש עוד יותר מזה. כשיהודי עושה מצווה, הדרגה הכי גבוהה היא כי זה מחיה אותו. הוא מרגיש פשוט שזה נותן לו חיים. הוא חי מזה. איך אמרנו הרבה פעמים, יהודי הולך במדבר. יש לו כוס מים. הוא בטוח מת. עוד שעה, עוד חצי שעה, 100%. אין פה ספק בכלל. נו, ישתה את המים או לא ישתה? מדי שהוא ישתה. למה? מה זה כבר יכול לעזור? כלום. לא, זה עוזר. עוד שעה. עוד רבע שעה. עוד 5 דקות. האדם יש לו כוח פנימי להמשיך את החיים שלו כמה שיותר. כל מה שיחיה אותו, פיזית הוא לוקח. עוד קצת מים. אומר משה אותו דבר מצוות. המצוות באות לחיות אותנו. אני יודע, 3 ערי מקלט זה לא מצווה שלמה, אבל זה משהו. זה מחיה אותי עוד קצת. משה ידע שהוא לא יעבור את הירדן. הוא ידע שהוא ימות במדבר. זה הגשר בין המוסר והמצווה. הגשר בין המוסר והמצווה הוא שאני מבין שכל המטרה של המוסר זה ללמד אותי שהמצווה באה לחיות אותי. כשאני מבין שהמצווה נותנת לי חיים, הכל כבר נראה אחרת. אז אני רץ למצווה קלה כבחמורה. אז אני לא מתחיל לבדוק, זה מצווה שלמה, יש לזה רייטינג גבוה, כולם רוצים את זה, אני אקבל אוורד, אני לא אקבל, כן, זה לא משנה בכלל. כל דבר טוב, קצת, הרבה, מחיה אותי. מחיה אותי, אני עושה את זה. זה העומק של הרמב״ם, ואומר על עצמו שזה פירוש נפלא. משה רבינו מבליל הרי מקלט. זה הלסן, הלימוד הזה, מסביר לנו איך אפשר דרכו לרוץ למצווה קלה כבחמורה. ולכן תראו פילי פלאים, בקטע השביעי, פסוק מן דלד, כדי לעשות שם הקו, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. הפסוק המפורסם שתמיד אומרים בשעת הגבהת התורה, מופיע כאן, זאת התורה. כל התורה כולה, שנבין, זה בא לחיות אותנו. וכשאת זה מבינים, השמיים זה הגבול. רצים למצווה קלה כמחמורה. את זה בדיוק ביקש הקדוש ברוך הוא, ללמד את האדם הראשון. הנה, בקטע השמיני. ויקח השם אלוקים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. והנחש היה ערום מכל חיית השדה, אשר עשה השם אלוקים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האישה לנחש, מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי עץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו, ולא תיגעו בו, תן, תמותו. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותו, כי יודע אלוהים, כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם, ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו, ותאכל, ותיתן גם לאישה עם מה יאכל. אז תמיד כולם שואלים, איך הנחש ידע שהוא הצליח להפיל את האישה ואת האיש שיוכלו מעץ הדעת? אז התשובה שכולם אומרים, כי האישה הוסיפה. מה אמרה האישה? פסוק ג', ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו, ולא תיגעו בו. כל המוסיף גורע, ולא תיגעו בו. אז הנחש ידע שהוא ניצח. זה נכון ולא נכון. זה נכון שהיא הוסיפה. אבל הנחש כבר ידע קודם שהוא הצליח. איך? כי הקדוש ברוך הוא אף פעם לא אמר שאסור לאכול מעץ הדעת. הוא לא אמר את זה. מה זאת אומרת הוא לא אמר? כתוב שהוא אמר. הוא לא אמר. וכתוב, נראה בדיוק, בקטע השמיני. ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, ויצב השם אלוקים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל. ויצב! מה אמרה האישה פסוק ג'? ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו. יש הבדל גדול בין ויצב לבין ואמר. מה זה ויצב? זה לא שהקדוש ברוך הוא אמר, אני מצווה, אל תאכלו. ויצב, בקטע התשיעי, ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה, להירא את השם אלוקינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה. מה זה ויצב? קונים אוטו. אז כתוב בחוברת, בעת אדום, כדי שהאוטו ייסע, צריך להכניס בפנים דלק. מישהו במקום להכניס דלק, הכניס חלב. הכל התפוצץ לו. נו, הוא יכול להאשים את מישהו. כתוב שאסור להכניס תקע לשקע, אם זה רטוב, כי יכול להיות קצר, ויכול להתחשמל, אפשר להתחשמל. כתוב את זה באדום. נו, אז מה? אני לא מבין. אני נותן לך ספר שיחיה אותך. ציווי של הקדוש ברוך הוא זה לא נו נו נו. ציווי של הקדוש ברוך הוא זה לא אסור אסור אסור. פשוט אם תעשה את מה שכתוב, אתה תחיה לנצח. בשמחה, בברכה, הכל יהיה לך. אמר, זה כזה פוליסמן. אמר, אז כשהוא לא רואה, נוסעים מהר. כשהוא רואה, נוסעים לאט. האישה לא הבינה מה פירוש ציווי של השם, וגם האיש לא הבין. הנחש הבין את זה מיד שהם לא מבינים, והוא ידע שהוא ניצח. הם לא הבינו שלהכניס את התקע לשקע וזה רטוב, הכל מתפוצץ. הם לא הבינו. לכן הוא הצליח. למרות זאת, בא הקדוש ברוך הוא ונותן עוד הזדמנות. בשעת קבלת התורה. איך אמרנו היום בשיר של יום? הגענו לדרגה של אדם הראשון לפני החטא, שנאמר, אני אמרתי, אלוהים אתם. חיים לנצח. 40 יום אחרי זה, הכל מתרסק. עושים את העגל. זה לא הצליח. כשזה קורה, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, רב מוישה, בוא תעשה לי טובה. אני ניסיתי להסביר לעם ישראל, מה זה ציווי של השם. מה זה ויצווינו. מה זה ציווי. זה נותן להם חיים. לא הצלחתי. בוא תנסה אתה. אולי אתה תצליח. ואתה תצווה. את בני ישראל. תנסה אתה להסביר להם מה זה ציווי. אומר משה, בסדר, אני אנסה. קודש ברוך הוא, מה אמרת? מגיע לי עונש. איזה? שפרשה אחת בתורה צריך להוציא אותי. כי הרי אמרתי, מכן אדם בספרך אשר כתבת. בסדר, תוציא אותי מהפרשה הזאת. פרשת ניצבים. למה? כי מה זה פרשת ניצבים? פרשת תרומה, כל כלי המשכן. הכל מוכן. פרשת ניצבים, כל בגדי כהונה מוכנים. הכל תלוי על קולם. עכשיו מה מחכים? שמשה רבינו ייכנס, ילבש את בגדי כהונה, יסגור את העיניים, ירים את הידיים למעלה, ויגיד שבע פעמים השם הוא האלוקים, ובום, תרד אש מהשמיים, ויש שכינה, ויגידו, וואו, האסיסטנט של הקדוש ברוך הוא, כל הכבוד. אומר משה, תשכחו מזה, אני לא מוריד שכינה, אני לא אסיסטנט של הקדוש ברוך הוא, אני לא סופרמן, אני עבד השם. כל אחד פה יכול להוריד שכינה. כל אחד פה יכול להביא קדושה לעולם. מה אתם חושבים, שאני סופרמן? אל תחפשו אותי בכלל. תתחילו להבין שלכל אחד יש את הכוחות העצומים לעשות את זה. כל אחד, לפי הכוחות שלו, אם הוא יעשה את מה שהוא יכול, בדיוק כמוני. איך כתוב שמה? שמואל בדורו, כי יפתח בדורו. אל תחכו לי. אומר משה, כי איפה שתחכו לי, אני לא אהיה. כי צריכים לחכות לקדוש ברוך הוא, לא לי. אז לכן אומר משה, דווקא בפרשה הזאת, דווקא כאן, שהשם שלי לא יופיע. כדי שיבינו, שלכל אחד יש את הכוח ליצור, כל אחד יכול לבד. ואז, כל המצוות מקבלות פרספקטיבה אחרת. אז מבינים שכל דבר טוב מחיה את האדם. ולכן זה מעניין מאוד. את הרעיון הזה של משה רבינו, מי לימד אותו? השבר שלו. יתרו. איך כתוב? בקטע ה-11. באים ממחרת. וישב משה לשפוט את העם. ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. ויער חותם משה את כל אשר הוא עושה לעם. ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך, וכל העם ניצב עליך מן הבוקר עד הערב? זה לא טוב. נבול תיבול. ואז אני מדלג לפסוק האחרון, כפה לב, ואתה תחזה. מכל העם, אנשי חיל, ירא אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע, ושמת להם שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50, שרי עשרות. ביג דיל. מה החידוש של יתרו? כל אחד היכל היה לתת הצעה כזאת. אומר לו, יתרו, אתה לא מבין מה קורה פה. עומד יהודי בתור 10 שעות כדי להיכנס אליך לדקה. ואם יש לו קצת שכל, הוא כותב את זה על נייר, כי בטח כשהוא ייכנס הוא יתבלבל. אז הוא כותב על נייר, לפחות תקרא את הקוויטל, מה כתוב שם, ותיתן לו עצה. ואחרי דקה הוא יוצא. למה יהודי עושה את זה? כי כל אחד מרגיש. ללחוץ את היד של משה רבינו, לדבר איתו, זה לדבר עם הסגן של הקדוש ברוך הוא. זה מצוין, אבל זה מסוכן. מוישה, מה יהיה אחרי שתמות? יהיה וקום. יגידו, אין אסיסטנט של הקדוש ברוך הוא. אין סגנים, התבלבלו לגמרי. אתה הורג את כולם. אומר לו, משה, אתה צודק, תודה, הצלת את העם והצלת אותי. הדבר הקשה יביאו אליי, כל השאר יכולים לענות. יש עוד יהודים טובים שיכולים לתת עצות ותשובות. לא פחות טוב. אותו דבר כמו משה, הדבר הקשה יביאו אליי. ולכן, תראו, בחטא העגל, מה קרה? נאמר בקטע ה-12, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, מן ההר, ויקהל העם על הארון, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי כדי לעשות קו או עיגול, זה. משה האיש אשר לנו מארץ מצרים, לא ידענו, מה היה לו? מה זאת אומרת זה? המילה זה מיותרת. כי משה האיש אשר לנו, לא ידענו, מה היה לו? מה פירוש? כי זה משה. המילה זה מיותרת. אומרת הגמרא בשבת בקטע ה-13. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב היער העם כי בושש משה. אל תקרי בושש, אלא באו שש. משה רבינו אמר, בשש בערב אני מגיע. תזכרו, זה קיץ, שש בערב זה עוד לפני השקיעה, גם בלי שעון קיץ. בשעה שעלה משה למרום, אמר להם ישראל לסוף 40 יום, בתחילת שש, אני בא. הם סבורים שאותו יום שעלה, פעלה בבוקר, מן המניין. והוא אמר להם 40 יום שלמים, לילה ויום, יום ולילה. וזה מתחיל מהלילה, לא מהיום שהוא עלה. עלה בזיין בסיבה, אז 40 יום נגמרים ב-17 בתמוז. אבל להם בחשבון, זה נגמר מתי? בתזיין בתמוז. בא השטן הוא יצר הרע, המחטיא את האדם, הוא העולה ומסתין, ערבב את העולם, הרד דמות חושך ואפלה, דמות ענן וערפל, וערבוביה, לומר, ודאי מת משה. שרי כבר, בא כבר שש ולא בא. אחר הצהריים פתאום משה רבינו, קורא לפעמים בקיץ, נהיה חושך. יש עננים, כבדים, שחורים. אז הוא בלבל את העם. אז הוא רצה שהעם יצעק, רגע, רגע, איפה משה? אין בעיה. יכול להיות שומע אחר קצת. אף אחד לא אמר כלום. לא עזר לו כלום. אני מדלג על הסוגריים. אמר להם משה, רבכם הכנו, עכשיו בא השטן. הוא אומר להם, איפה מוישה? הרב שלכם. אמרו לו, עלה למרום. אמר להם, בא שש. הגיע שעה שישית. כבר הגיע בוקר. הוא לא נמצא בכלל. לא השגיחו עליו. אז הוא יגיע אחר כך, מה מותר לו לאחר? איפה כבר הולכים במדבר? ממהרים לאיזשהו מקום. הוא יבוא. אמר להם, מת. לא השגיחו עליו. לא יכול להיות שהוא מת. מה, הסגן של הקדוש ברוך הוא מת? הוא לא מת. הראה להם דמות מיטתו. הראה להם אותו על המיטה, שוכב מת. והיינו דקאמרי לי לאהרון, כי זה משה האיש, הנה זה, ראינו אותו מת. פתאום נוצר וקום. הסיסטם מת, מה נעשה? צריך משהו אחר. קום עשה לנו עגן. את זה בא משה עכשיו ללמד את העם. אל תעשו את זה יותר בחיים. כי כל אחד בעצמו יש לו כוחות להביא שכינה, להוריד שכינה לפה לעולם. אל תיבהלו, אז הוא איננו, נו אז מה? זה לא סוף העולם. לכן משה ביקש, דווקא בפרשה הזאת, שימחקו אותו. כדי שעם ישראל ילמד, אל תחכו לי, למשה. כל אחד יחכה אל הקדוש ברוך הוא, לא למשה. ופה זה מתחבר עם הפירוש השני של בעל הטורים, תלי פלאים. מה עוסקת הפרשה? בגדים, בגדי כהונה. איפה התחיל כל העניין של הבגדים? בפעם הראשונה? חטא אדם הראשון. אז התחילו ללבוש בגדים. למה קוראים לזה בגד? כי יש את הבית, את הגימל ואת הדלת. מה חסר? את האלף. שכחו את הקדוש ברוך הוא. חשבו שהקדוש ברוך הוא פוליסמן. חשבו שהקדוש ברוך הוא אמר, והקדוש ברוך הוא בעצם רצה להחיות אותנו. אז כל הרעיון של הבגדים בעצם בא ללמד אותנו איך אפשר לחזור בחזרה לחיים אמיתיים. איך? אדם לובש הרבה בגדים. כהן גדול יש לו 8 בגדים. בשביל מה? שאף על פי שהוא מחליף את הבגדים, הפנימיות תאיר את החיצוניות. ולא להפך. אין בית שאין בו ארון עם לפחות 8 בגדים והרבה אפסים אחרי זה. מלא. יש 7 בגדים. יש כל מלא בגדים. בגדי חול, בגדי שבת. בגדי שמחה, בגדי ספורט, כל מיני בגדים. כי הבגד משפיע על האדם. אני מכיר יהודים שעולים על בגדי מילואים, הפה שלהם יהיה פה לגמרי אחר. אני מכיר יהודים שעולים על בגד לבן, חושבים שהם הסגן של הקדוש ברוך הוא. לובשים איזה חלוק לבן, סגן של הקדוש ברוך הוא. הבגד משפיע על האדם. והחוכמה היא שהאדם ישפיע על הבגד, שהפנימיות של האדם תתגלה בכל מה שהוא עושה. לכן כל פרשת בגדי כהונה, עם מה היא מתחילה? עם המנורה. האור של המנורה, הנר של המנורה, צריך להאיר את הבגד. אם הנר יאיר את הבגד של הכהן גדול, אז נבין שגם לנו יש נר. כל אחד הוא נר, נר השם נשמת אדם. כל אחד הוא מנורה, איך אמרנו כבר הרבה פעמים. הפנים שלנו זה כמו מנורה. יש שבעה קנים, שבעה פתחים. אוזניים, עיניים, יחיריים ופה. שבעה קנים. זה הצורה, בצורה בגימטריה, מנורה. אם יש מנורה, יש נר. נר השם, נשמת אדם. והחוכמה היא שהאדם ידע איך להשתמש בפנימיות שלו להאיר את החיצוניות בכל מצב, בכל זמן. זה, כל העניין של הבגדים, זה מחזיר אותנו בחזרה להבין שהמצוות באות לחיות אותנו. זה נותן לנו את החיים האמיתיים, המצוות, הדברים הטובים, שום דבר אחר לא. זה לא החיים האמיתיים. לכן, פילי פלאים, דווקא בפרשה הזאת, שמצד אחד משה רבינו מאוד רצה להיות כהן גדול, והוא קיבל עונש, נתנו את זה לארון, אבל בזה שלא מזכירים אותו בפרשה, זה לא בושה. כי כולם שואלים, נו, למה הוא לא מופיע? ואז התשובה היא, נכון, הוא היה צריך להיות כהן גדול, נתנו את זה לארון, אבל מצד שני, משה רבינו הוא למעלה מהבגדים. הוא לא חטא בעגל. הוא זה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ואתה פה, עמוד עמדי. משה רבינו לא צריך להאיר את הבגד. משה רבינו אור פניו, כי קרה לאור פני משה. יוצא לו אור מהפנים. רואים את זה מרחוק. לא ראו את זה אצל אף אחד אחר, רק אצל משה. אז אבי רבה, אם העונש שהוא לא הכהן הגדול, כי משה באמת רצה את זה ללמד את העם, עוסקים פה במעלה של משה רבינו. הוא גדול, הוא מעל הבגדים. לכן, פילי פלאים, לעולם ועד, פרשה תצווה, קוראים אותה בשבוע של היורצייט של משה רבינו. זין באדר. ולפי חלק גדול מהמפרשים, זה הזין אדר א'. לעולם, זה הפרשה, והלילה זה ליל זין באדר. אין דבר יותר גדול שמשה רבינו השאיר לנו. מזה, אל תחפשו אותי, אל תחכו לי, תחכו לקדוש ברוך. נכון, אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, חכה לו. אני מחכה למישהו שעוד לא היה, אבל מישהו שכבר היה, ואיננו, נו אז מה? זה חבל, אבל אפשר להמשיך הלאה. אומר מוישה רבינו, אני מוישה, אתה רובן? תהיה אתה באמת רובן, תוכל גם להוריד שכינה. תהיה אתה באמת שמעון, תוכל גם שאש תרד מן השמיים. זאת אומרת, משה רבינו בעצם בא לחזק אותנו, שלנו יש את היכולת, לנו יש את הכלים, לעשות, לא פחות ממה שהוא עשה. וכמה נפלא הדבר. כולם מכירים, עוד מהגן, מהחדר, את חוני המעגל. מכירים את החויני, שעשה עיגול, עמד באמצע, ואמר עד שלא יורדים גשמים כמו שצריך, אני לא זז. ידוע, ירדו גשמים. לחוני הזה היה נכד. אחרי שהוא נפטר, לבן שלו נולד בן. איך הוא קרא לבן? על שם אבא שלו. חויני, המעגל, גם את הניקניים הוא נתן לו. מה קרה עם אותו חויני המעגל הזה? אומר את זה רגע בעל פה, זה לפנינו בקטע ה-16, מופיע בארמית, אומר את זה בעל פה. אותו חויני המעגל היה אדם עשיר, היה לו הרבה שדות. יום אחד הוא חי לפני חורבן בית המקדש, הראשון. הוא הולך לשדה לבדוק את הפועלים, מה הם עושים. ירד גשם, מה זה גשם? כמו אתמול. ירד הרבה גשם. מה עושים? הוא נכנס למערה, נשאר שם, עד שיפסק הגשם. הוא היה כל כך עייף, הוא נרדם. אבל הוא לא סתם נרדם. הוא נרדם 70 שנה. פשוט נרדם כמו שצריך. בינתיים נחרב הבית. בנו את הבית השני, אחרי 70 שנה, הוא מתעורר. יוצא החוצה. קודם היה איזה שדה, מדבר, פתאום רואה שם זיתים, ענבים, בתים. הוא לא מבין מה קורה פה. הוא שואל, תגיד לי, מה, איפה זה? אמר לו, מה זאת אומרת איפה זה? זה המקום הזה והזה. מה חדש? אז מיד הוא גילה לפי השאלות שהאיש הזה לגמרי באוט. שואל אותו, תגיד לי, מי אתה? מאיפה אתה? אתה לא יודע מה חדש? לא. איך קוראים לך? לי? חויני המעגל. או, חויני המעגל. אתה קרוב ל... היה איזה חוני אחד, כשהייתי ילד קטן, סבתא, אמא, אבא, סיפרו לי סיפורים על איזה חוני אחד, שהיה צדיק גדול. כל פעם שהוא היה עולה לבית המקדש בלילה, הוא היה מרים את השרוול של הבגד, ואור היה יוצא כמו פרוז'קטור, מאיר את כל העזרה. אתה מהמשפחה שלו? זה אני? עוד פעם. סבא שלי אמר לי שהוא כבר מת. אתה אומר לי, זה אני? זה אני. אתה לא מאמין? לא. אז בוא תראה. ניסה לירושלים. עלו לירושלים, בית שני כבר. הגיעו בלילה, חויני מרים את השרוול, בום, אור כמו באמצע היום. רואה את זה חוני, אומר, זה מה שכתוב, ושוב השם, את שיבת ציון, היינו כחולמים. הלכתי לישון, כמו איזה חלום, נחרב הבית, נבנה השני, חזרתי בחזרה, פילי פלי. זה הסיפור. מה חזר רוצים הסיפור הזה? חזר באים להגיד לנו, תראו, יש יהודי קדוש, ממש קדוש, יוצא לו אור מהידיים. ובכל זאת, בית המקדש נחרב בימיו. הוא לא הצליח, למרות הקדושה שלו, שבית המקדש לא ייחרב. בזכות מי זה נבנה? כמה דורות אחריו? הרבה פחות ממנו. עשו הרבה פחות. אבל הם עשו מה שהם יכולים. זה כבר מספיק כדי לבנות את בית המקדש. אומר לנו משה רבינו, ואחר כך אומר את זה יותר שלמה המלך, תמיד יהודים רגילים להגיד, איך אומרים ביידיש, המולד כצייט, פעם היו גדולים, פעם היו רבנים, שם היה, אנחנו, חבל על הזמן. אומר משה, חס וחלילה, חס וחלילה, כל אחד יכול להביא שכינה. כל דור שלא נבנה המקדש בימיו, כאילו נחרב. חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. אין שום דור מאז שנהיינו יהודים, שעמד בכל כך הרבה ניסיונות כמו הדור שלנו. אין. זה לא היה אף פעם. אז שלא נרגיש שאנחנו קטנים. כל דור יש לו את הצ'לנג' שלו. כל דור והאתגר שלו. אומר משה, אל תחכו לאדם זה, לאדם אחר. תחכו לקדוש ברוך הוא. תעשו משהו כדי לחכות לו. כשמחכים לקדוש ברוך הוא, וכשאדם מבין שיש לו את הכוחות, אם הוא יהיה הוא עצמו, לבנות את הכל, אז רצים למצווה קלה כבחמורה. זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. זה כל פרשת יצווה. אומר הקדוש ברוך הוא, רב מוישה, לא הצלחתי. כי מה זה צו? צו, כותב רשי, בקטע העשירי, צו את הארון, אין צו אלא לשון זירוז, מיד ולדורות. משה, לא הצלחתי. בוא תנסה אתה. אולי אתה תצליח. ואתה תצווה את בני ישראל. תסביר להם מה זה ציווי. לכן, כמה נפלא בקטע ה-17, ויקרא משה אל כל ישראל, ויאמר עליהם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם מעיניכם בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו, ולכל ארצו, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם. האדם הראשון לא ראה את זה, אתם ראיתם את זה. ולא נתן השם בכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום הזה. מה זה עד היום הזה? מה קרה ביום הזה? ביום הזה, זין אדר, מת משה רבינו. עכשיו אתם מבינים? אני לא סופרמן. אני לא אסיסטנט של הקדוש ברוך הוא. אני בשר ודם. עבד. זה הכל. לכן אפילו בהגדה של פסח לא מוצאים את משה רבינו. ואם תגידו לי, רגע, רגע, הוא כן מופיע פעם אחת, שנאמר ויאמינו בהשם ומשה עבדו, זה בסדר. אם אתם קוראים לי עבד, כמה פעמים שאתם תרצו תזכירו את השם שלי. אבל לא יותר מעבד. אני עבד השם. זה הכל. לא, שום דבר אחר. אתם יכולים בדיוק כמוני. להוריד שכינה, להוריד אש, לבנות את הבית. עד היום הזה. זה. כל הפרשה הזו, פרשת הצווה. את הציווי הזה משאיר לנו משה לדורות. כי צו, זירוז, מיד ולדורות. זה משה מבקש מאיתנו. שני דברים. א', שנדע איזה כוח יש לנו. מה אנחנו מסוגלים באמת לעשות. שלא נחלום על הדורות הקודמים ונחשוב, הם יכלו, אנחנו לא. אנחנו גם יכולים. איך, אומר משה, שכל מה שנעשה, וזה יתגלה דרך הבגדים, כי הבגד מראה את המצב שבו נמצא האדם, תמיד אפשר יהיה לראות, וואו, תראו איזה בן אדם זה. כבוד שמיים מתגלה על ידו לכל מה שהוא עושה. אדם מיוחד במינו. זה. כל מה שמשה מבקש מאיתנו. לכן אין דבר נפלא יותר בלילה הזה, ליל זין באדר, ליל פטירתו של משה רבינו. לעסוק מעט במה שמשה ביקש. משה עומד ואת זה הוא מבקש. וכשאת זה יודעים לעשות, אז מגלים שהווה יצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה, להירא את השם אלוקינו, מה זה? לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה, וצדקה תהיה לנו, כי לשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוקינו כאשר ציוונו. כשכך נבין שאפשר להאיר עם הנר שלנו כל מה שאנחנו עושים, אז נזכה לשמוע את אותה קריאה של הקדוש ברוך הוא. קומי, אורי. קומי, את זאת שמאירה, כיווה עורך. וכבוד השם עלייך זרח. כי הנה החושך יחסי ארץ. וערפי לאומים, ועלייך יזרח השם. קומי, אורי. כיווה עורך. את האור הזה הבטיח לנו משה. הוא אצלנו. אם נדע לעסוק בו, נזכה לראות אותו, ומכוח האור הזה נזכה לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו.